פרק השבוע ביחסים שבין לבן ליעקב. יעקב הבורח מעשיו, יוצא עם התפקיד הכפול, גם זה של עשיו, שאותו הוא קיבל על תקן אנוכי עשיו בכורך, וגם זה של עצמו, שאותו הוא קיבל כאשר בירך אותו יצחק את ויתן לך האלוהים את ברכת אברהם. ועם כפל התפקידים הזה הוא יוצא להקים עם. יצחק עוד מספיק לברך אותו והוא חולם את החלום הגדול בדרך אל לבן. אם יהיה אלוהים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש וכולי ושבתי בשלום אל בית אבי, עד האבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוהים. החשש של יעקב מהדרך מתגלה בהמשך כחשש כבד מאוד. ויש לו מה לחשוש לא רק מן הדרך ולא רק מן השהייה אצל לבן, אלא אפילו מן היציאה מלבן בסופה של הפרשה. הוא מוכרח למצוא את הדרך לצאת מלבן, לבן רודף אחריו. וכאן מתחיל להיווצר כל מרקם היחסים מוזר מאוד הזה של יעקב ולבן. מוזר מפני שמצד אחד יעקב חושש מאוד מלבן, רואה אני את פני אביכם ואיננו אליי כתמול שלשום, הוא בורח מלבן ולאדם רודף אחריו, אבל מן הצד השני לא ראינו מעולם את לבן עושה לו משהו רע. עשה לו המון דברים רעים כל הדרך, אבל לא ראינו את לבן פועל כלפי יעקב באכזריות מהסגנון של עשיו המתנחם להורגו, של פרעה שהורג את כל הזכרים. ומלחמה כנראה קצת אחרת, והיא הופכת להיות מחייבת בירור עוד יותר בהקשר של המקור המפורסם הראשון בעמוד, אותו אנחנו מזכירים תמיד בהגדה של פסח. והוא למד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם מלפי מעט והיא שם לגוי גדול עצום ברם. דברים האלה של חז"ל הם מתמיהים מאוד. גם אם לבן מבקש לעשות מה שהוא רע ליעקב, שאותו אנחנו חייבים לברר מהו בדיוק, הוא מושווה כאן מול הגדול שברשעים מול פרעה. פרעה לא גזר אלא על הזכרים, פרעה הרשע, אבל לבן ביקש לעקור את הכל. לבן זה הדבר הנורא ביותר. וכולם מרגישים בבעיה הזו בדברי חז"ל, ומנסים איכשהו ליישב את הדברים. רש"י על התורה בפסוק עצמו שמופיע בפרשת כי תבוא וענית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי, הולך בעקבות חז"ל. הוא מביא כאן את השמאל בעמוד מתחת לפסוקים בראש העמוד: לבן ביקש לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב. רש"י כאן מביא מקור מפורסם בחז"ל ומתחיל להסביר אותו תוך כדי. ובשביל שחשב לעשות, חשב לו המקום כאילו אתה. שמוד העולם חושב להם הקדוש ברוך הוא מחשבה כמעשה. החלק הראשון של רש"י הוא מאוד מאוד חשוב. ראשית רש"י אומר מה ביקש לבן הארמי לעשות, לא מה עשה לבן הארמי בהתנהגות מאוד לא מתורבתת במשך 20 שנה, אלא מה ביקש לבן הארמי כשהוא רדף אחרי יעקב. למרות שהוא לא אומר שם שום דבר, הוא רק אומר יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ואלוהי אביכם אמש אמר אלי הישמר לך מדבר עם יעקב מטוב אדם. שאלוהי אבינו דיבר עם יעקב 10 פעמים זה לא עזר. וחזר ודיבר וחזר ודיבר והוא החזיד את ליבו. אבל אתה רוצה לומר שלבן נפלט בקדוש ברוך הוא מחשבה רעה שלא כמעשה אפשר להבין. אבל הוא גרוע יותר מפרעו. הוא ביקש לעקור את הכל ופרעו רק גזר על הבחרים. אם עוסקים פה בניסיון למצוא את האויב הגדול ביותר, גם למשל בין אותו דור שמבקש להרוג לחלוטין, יותר לגמרי נקי בהשוואות האלה, מה עושים פה מלבן דבר? קושי הגדול ביותר בפסוק הוא הרי ההמשך. בירד מפריימה, מה הקשר בין לבן הארמי לירידה של יעקב מפריימה? מלבן הארמי יעקב חוזר הביתה. ואחר כך, במסיבות אחרות לגמרי, הוא יורד מפריימה. ראשי שמרגיש בבעיה ממשיך, ירד מפריימה, ועוד אחרים באו לחלוטין. שאחרי זאת ירד יעקב למפריים. זה כבר סיפור אחר בין, לא בגין לבן. הקשיים האלה אגב הובילו את אבן עזרא ללמוד בצורה מפורסמת שונה לחלוטין את הפסוק הזה של ארמי עובד אבי, ואנחנו נזכיר את זה רק בקיצור. אבן עזרא למד ארמי עובד אבי, הוא לא יכל לקבל את הרעיון שזה לבן. אצל אבן עזרא זה לא הפעם היחידה שהוא זוכה דברי חז"ל שאינם נראים לו כפשוטם. והוא לומד כך, עובד אבי, זאת הבעיה הבסיסית שלו, כי הפירוש שלו מימין בראשי עמוד, מילת עובד מהפעלים שאינם יודעים. זאת אומרת, לא מעבד, לא מפעיל פעולה. אם אכן מדובר על לבן, והכוונה היא לזה שלבן רצה לאבד את אבי, היה צריך לומר ארמי מאבד אבי, לא ארמי עובד אבי. אילו היה ארמי על לבן, היה כתוב אומר מעביד או מאבד. הוא ממשיך ומקשה ועוד, מטעם לומר לבן ביקש להעביד אבי וירד מפריימה, ולבן לא סיבב לרדת את מפריים. הוא מגיע לפירוש קיצוני מאוד, שנראה כפשוטו אגב, והקרוב שהארמי הוא יעקב. נכון לבן, אחרת לגמרי ממה שאנחנו רגילים בהגדה של פסח. לא עושה ולמד מה ביקש לבן הארמי שנאמר ארמי עובד אבי, ומשנה לחלוטין מחדש. ארמי עובד אבי שכתוב בפרשת כי תבוא שזה אומר מי שנביא עכשיו את הריבורים וענית ואמרת. בא ואומר כך, אבן עזרא ממשיך, כאילו אמר הכתוב, כאשר היה אבי בארם, היה עובד. אבי, יעקב, היה ארמי, כלומר היה בארם. למה משתמשים בביטוי ארמי? כמו כמה פעמים אבן עזרא מסביר את זה במקומות אחרים, יתרא הישמעאלי. למרות שהוא לא היה ישמעאלי אלא גר שם. אז הוא נקרא ארמי. אשר היה אבי בארם היה עובד. מה זה עובד? ואתם אני ולא ממות. וכן תנו שיחר לעובד. והעד שתה וישכח רישו. טוב, תנו שיחר לעובד, ישתה וישכח רישו, כלומר העובד הוא העמי, הרש. ישתה וישכח את רישו, את היותו רש. והנה הוא, פירוש הפסוק, ארמי עובד, היה אבי. ואז הכל נמשך. וירד מפריימה, מי אותו ארמי, שהוא יעקב. ארמי עובד היה אבי, והוא וירד מפריימה ויעקב שם מפי מעט וכו'. גם כי לא ירשתי הארץ מאבי, כי אני היה כאשר בא אל ארם. גם גר היה במצרים, והוא היה בפני מאב. ואחרי כן שב לגוי גדול, ועשה השם אותי איתנו מעבדות, ותיתן לנו ארץ טובה. מהי ההיסטוריה שאותה מתחיל לספר המספר במקרא הביטוי? בנו של עולם, אבי היה גר ועני ומסכן, וממנו לא ירשתי כי לא היה לו. עכשיו כמה טובה עשית עמנו וכו'. תראו של אבן עזרא יפה מאוד, חוץ מזה שהוא מוציא לחלוטין לכאורה את הדרש המפורסם כל כך, שאיתו אנחנו לא יכולים להסתדר בלעדו בכלל, בליל הסדר, בהגנה של פסח. זה ולמד מה ביקש לבן הארמון. ובאמת, גם אם אבן עזרא לא מזכיר, אולי הוא גם יוצא פה מהבעיה של למה התלבשו כל כך על לבן הארמי. מהר"ל, שלשון המעטה לא כל כך אהב את צורת הפרשנויות הזאת של אבן עזרא, ואת הצורה שבה אבן עזרא סגר דברים בפרשנות של חז"ל, פשוט הוציא אותם על ידי איזשהו פשט חדש, גם פה יש לו הרבה ביקורת על אבן עזרא, אולי נקרא לה קטע קטן ממנו. תחת לאבן עזרא שלבן ביקש לעקור את הכל, ופירוש עובד כמו מאבד אבי. לבן ביקש לעקור את הכל, לפי זה זה מאבד. אבל הרי זו הייתה הטענה העברית הראשונה של אבן עזרא, שעובד אינו מהפעלים היוצאים, היה צריך להיות כתוב מאבד. והרב אברהם בן עזרא רצה להשיב על חכמי האמת, והיה לו לכתוב ארמי מאבד אבי. כך נראה שבארמי היה עובד אבי יעקב שהיה בחוסר כל. ופירוש ארמי הוא יעקב, כאשר היה יעקב בארם היה אבוד מבלי לבוש. אלו דברי הרב אברהם בן עזרא. ואני הבאתי רק את ההתחלה של ההתייחסות של המערה. והנה הוא השיב על חכמים וטען עליהם מסע של מחץ, וטען על עצמו 1,000 גמלים טעונים. זה מאוד מוכני והתייחס להמשך דבריו של אבן עזרא, של המהר"ל, לפי אבן עזרא במיוחד כאן. הוא פתר בעיה דקדוקית, שמיד יראה המהר"ל, ולא ניכנס לזה עכשיו, ניכנס לזה במהלך השיעור בעזרת השם, שהיא בכלל לא בעיה לדעתו, אבל על עצמו טען 1,000 גמלים. באמת, ננסה להמשיך להיות נאמנים לגישה הפשוטה הזאת שאנחנו חוזרים תמיד ומזכירים את מה ביקש לבן הארמי לעשות. שלבן ביקש לעקור את הכל. דווקא מתוך הפרשה שלנו אני מבקש לנסות להבין מה באמת ביקש לבן הארמי לעשות. אולי נקרא את תשובתו של המהר"ל כבר בהתחלה, חלק מתשובתו, היא מן הסתם נשמעת מאוד לא מובנת על פניה. רק ניגע בה וניכנס לדברים מתוך הפרשה בהשתלשלותם, כי נדמה לי שהפרשה עצמה היא זו שהובילה את חז"ל מאוד חזק. ומה שעשה לבן בפועל בבקשתו לעקור את הכל, הרבה הרבה מעבר למה שעשה פרעה, ולמה שעשה עיסר, ולמה שעשה לעשות עיסר, וכך הלאה. רק נראה דברי המהר"ל מצד שמאל, כאשר תעמיק בדבר הזה, נמצא מקור השמחה. המכה בפרשה שלנו, אומר המהר"ל, נמצא לך בה את מקורה של שמחה. הרבה קולמוסים נשברו כדי למצוא את מקור השמחה. כאן יהיה מקור השמחה. לא את מקור. יש לך לדעת השתלשלות קדושת יעקב למדרגתו. אין לי מנסות להסביר את הדברים אלא רק לקרוא אותם בלבד. השתלשלות לבן ובמה שהיה הוא דבר. שהיה ההפך אל יעקב. האחידות הגדולה ביותר יעקב ולבן. לא יעקב ועשיו, לא ישראל ופרעה, יעקב ולבן. אצלנו לבן, בדברי ההיסטוריה לא מופיע בשם כל כך חשוב במלחמות שלנו. ומצד שהיו שני הפכים ביחד לגמרי, כך היה רוצה לאבד את הכל. והכתוב על לבן כאילו יבדו ליעקב. זה דבר נסתר מאוד. כי מאחר שהיה לבן מתנגד אל יעקב בעצם, ביטוי מהרלי, כלומר לא התנגדות מקרית, התנגדות שניתנת לפתרון, אלא התנגדות בעצם, התנגדות עצמית, איזשהו ניגוד שלא ייתכן לעולם ליישב אותו, בין לבן לבין יעקב, בין מה שמייצג לבן למה שמייצג יעקב. לאחר שהיה לבן מתנגד אל יעקב בעצם, והוא ההפך לו, אין מעשה יותר מזה. נראה שהמהר"ל ממשיך את רש"י. כלומר, לבן עשה מעשה. ובמעשה שלו הוא ביקש לעקור את זה. עובר על הפרשה ואינך מבין אל מרדכי. אך שהקדוש ברוך הוא לא נתן ליעקב לעבדו חס וחלילה, הוא נתן שיעקב יובל. לא כתב ארמי העזית, אחד הוא מתייחס לבעיה הלשונית שהובילה את אבן עזרא לפרש בצורה שלו, מדוע הוא פירש על יעקב, כי לא יכול להיות שארמי עובד ללבן, כי אם כך היה כתוב ארמי מעבד או מעביד, לא כתב ארמי העזית אבי, כי לא עבדו חס ושלום. רק נקרא עובד כמו שיקרא האבן נכשול, אבל גם שלא נכשל בו אדם, רק מוכן הוא לנכשול. הרמי הזה לא נגמר, הוא נולד וחי והווייתו היא להיות עובד אבו. נכשול קבוע, שם עבן עובד אבו, נכשול. המכשול נקרא מכשול גם אם לא נכשלת. פרעה גזר על התחומים, לחם, אבל המלחמה תמה, ראו אותה. ארמי היה והווה עובד אבי. הוא המכשול הקבוע, לא פרעה. פרעה יעבור. לבן לא עובד. צריך להבין מה הכוונה. כך כמו אבן שנקראת מכשול, מוכן היה לבן לעיבודו של יעקב, לא שעזרו הקדוש ברוך הוא. עד שהיה לו להזכיר תחילה שהשיא לו הקדוש ברוך הוא מלבן ואחר כך וירד מצרימה, זו השאלה השנייה שלנו על ההגדה, הרי לא לבן גרם לוירד מצרימה. אם זה לבן, וירד מצרימה זה לא מסתדר, כי אבן עזרא זה נפלא. ארמי ויעקב שחי בארם, והוא ירד מצרימה. אבל אם מדובר על לבן, הרי לא לבן סיבב את הירידה למצרים, אלא גורם אחר, רש"י עשה מזה, ואמר אחר כך, אחרים הראו לנו וירדנו למצרים. אבל המהר"ל ממשיך, ואף שהיה לו להזכיר תחילה שהציל לו הקדוש ברוך הוא מלבן, ואחר כך ירד מצרימה, הקדוש ברוך הוא מצילנו בה בסוף, היה צריך לבוא פה באמצע, לא מלבן, ירד מצרימה והצילו ממצרים. אין זה קושייה. כי ממילא, כאשר אמר וירד מצרימה, נלמד שהצילו מלבן. אבל יש דבר שהוא מפתיע לחלוטין ברעיון של המהר"ל מפראג, מה שהציל את יעקב מלבן, היה שהוא ירד מצרימה. עכשיו, הפוך לגמרי ממה שאנחנו עושים. ירד מצרימה זה לא רק כל כך, זה הרבה יותר טוב מלהישאר שם. ירד מצרימה וזאת הצלתו מלבן. הוא מאוד מדובר, אם כי המהר"ל מסיים, זה דבר פשוט. זו דרכו. דבר פשוט הוא, ובדי בזה למביאים, בכל מיני צורות שבהם המהר"ל נוהג לסיים. פתח וקרא לדבר דבר נסתר מאוד, סיים בזה שהדבר הוא פשוט. במהלך הדברים אני מבקש לטעון שגם אלה שני דברים נכונים. הדבר הוא נסתר מאוד והוא פשוט. אבל נדמה לי שניתן ללמוד את הדברים מתוכה של הפרשה שלנו מתחילת הדברים. יעקב יוצא מבאר שבע. יעקב הולך עכשיו למלא בעצם, או להתחיל למלא את יהודה. ויכוח עתיק מאוד שעסקנו בו בשבוע שעבר באריכות, ויצחק ורבקה, תפקידו של יעקב בחיים, מסתיים בברכות. ויעקב יוצא עם תפקיד מוגדר. בדרך הוא חולם חלום. כולם מוטב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, ולכן אלוהים עולים ויורדים. הוא מתעורר מהחלום ומבין שמאחורי החלום הזה נמצאת תוכנית החיים שלו מכאן ולהבא. לא רק תוכנית החיים שלו, בחלום הזה נמצאת המפה שלפיה צריך יהיה ללכת כל מי שרוצה לחיות בעולם שיש בו סולם, שהוא מוצב ארצה וראשו מגיע השם. הוא מתעורר ונודר נדר. קראנו את הנדר הזה על פה, אבל נקרא אותו מהפסוקים לפנים, כי הוא משמעותי מאוד להמשך. שכם יעקב בבוקר, קח את האבן אשר שם לרשות. ויפם אותה מטריפה, ולתוק שמן על ראשו. בואו נשים טוב לב כאן למטיבה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז, שם העיר לראשונה. גם פסוק שצריך להבין אותו, מה הוא רואה לנכון כאן לשנות את השם. הוא קורא למקום בית אל, משנה את השם מלוז לבית אל. כשהוא יחזור לשם, הוא מגיע לבית אל אילוז. חשוב מאוד למקרא לציין שהמקום היה נקרא לוז, והוא עושה ממנו בית אל. עוד נגיע לך. הידר יעקב נדר למור. והנדר הוא ימכן את האבן אשר שם מראשותיו עושה מטיבה, הוא משנה שם של מקום. ואז הוא נודר נדר. אם יהיה אלוהים יבדי, שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. שבתי בשלום אל בית אבי, היה השם לי לאלוהים. אבן הזאת, אשר שמתי מהתיבה, יהיה בית אלוהים. נקרא בית אל, ואת האבן שהוא שם מטיבה הוא מתחייב להפוך לבית. אבן הזאת אשר שמתי מטיבה יהיה בית אלוהים. כל אשר תיתן לי עשר האדמה. נתקדם מיד רק נזכיר. המטיבה הזאת והרצון להקים מטיבה לא תמיד מכובד כל כך בטוח. ההלכה היא לא תקים לך מטיבה אשר שנא השם אלוהים. סוג מפורש בפרשת שופטים. לא תקים לך מטיבה. וחז"ל מתקשים מאוד. למה לא תקים לך מטיבה? האבות הקימו מטיבה. הנה יעקב עושה מטיבה. הם עונים תשובה שרש"י מביא אותה בפרשת שופטים, מטיבה שהייתה אהובה בימי האבות, חזרה ונכנעה בימי הבנים. למה? וכאן המהפך. אנחנו חייבים להבין, אנחנו לא מבינים מה הוא מקפל המהפך. עכשיו אני מקים מטיבה מהאבן ששמתי מראשותיי. שאשור להפוך את המטיבה הזאת ממטיבה לבית אלוהים. ובניי יצטרכו לא להקים יותר מטיבה. למה עכשיו אתה כן מקים? מה יתהפך לזה שכשתחזור תשנה את המטיבה ממטיבה לבית אלוהים? יעקב חולם על זה, ואז הוא עושה את רגליו והולך ארצה בני קדם. כשהוא ישור, הוא יבוא לקיים את הנדר הזה, ואני מדלג לסוף הפרשה הבאה בפסוקים שמתחת. הוא כבר מגיע לשכם, ובהמשך אנחנו נראה שהדרך הזאת הייתה ארוכה מאוד, ארוכה מדי, באשמתו של יעקב. הוא כבר מגיע לשכם, והוא צריך עוד פעם ציווי ללכת לבית אל. משהו מפריע ליעקב לחזור לבית. והקדוש ברוך הוא מחכה שהוא יחזור עד אל. יאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם. ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברכך מפני עשיו אחיך. למה הקדוש ברוך הוא צריך לחזור ולתקוע את זה ממנו? למה הוא לא עשה את זה לבד? למה להזכיר לו היסטוריה כל כך פשוטה? מה הוא מחפש בשכם כל כך הרבה? עוד מעט נשאל מה הוא מחפש אצל לבן כל כך הרבה. לפחות 6 שנים מיותרות. אבל מה הוא מחפש בשכם כל כך הרבה? למה הוא צריך ציווי? ולמה להזכיר לו את זה שהאל נראה אליו ואתה צריך לקיים נדר? הוא לא יודע לקיים נדר? יאמר יעקב את ביתו, ואל כל אשר עמו, תראו את אלוהי המיכר אשר בתוככם, תארו והחליפו את סמלותיכם. למה בשכם זה לא הפריע לך? למה זה צריך להפריע רק כשהולכים לבית אל? ונקומה ונעלה בית אל, ואעשה שם מזבח, לא מצליחה, לאל העונה אותי ביום צרתי. היא עמדי בדרך אשר הלכת. לא היה מתאים שזה יעשה מיד כשאתה בורח מלבן ומגיע לארץ ועובר את עיסיו בדרך? יתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויתמול אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. ויתאו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, לא רדפו אחרי בני יעקב. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, הרי נקראת בזמן בית אל. למה ממשיכים לקרוא ללוז? היא בית אל. הוא וכל העם אשר עמו. זו הפעם הראשונה שאנחנו נקראים עם. למרות שכאן הכוונה בעם לאויבים, העם שאיתו. אבל זו הפעם הראשונה שהביטוי עם מופיע לנו. אגב, כאן זה לא אצל פרעה, כפי שתמיד מזכירים, שהוא אמר בפעם הראשונה עם בני ישראל. שם מופיע עם בני ישראל, עם מופיע פה. מיד נראה כמה זה חשוב. אבן שם מצבח, ויקרא למקום אל בית אל. הוא קרא למקום פעם אחת בית אל. אבל הוא מוסיף שם. אל בית אל. שם נגלו אליו האלוהים ובורחו מפני אביו. פתאום בלי שום הבנה נופל כאן פסוק, ותמו דבורה מינקת רבקה. מפרשת חיי שרה, למי שזוכר, שכחנו אותה כבר, היא מינקת רבקה שלקחו עם רבקה, ותמו דבורה מינקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון, ויקרא שמו אלון זוכר. משהו פה מסתיים, כשהדבר הזה מסתיים, מתקיימת איזושהי תקופה שלמה. ועכשיו המקום נהיה בית אל, אל בית אל. הולכים לבנות מזבח בבית אל מילון. שם הייתה קודם כל מזיבה וצריך לזה ציווי אלוקי. למה הדברים שואפים? ולא רק כאן צריך לקרוא ליעקב, לקרוא לו הרבה לפני כן. יעקב נכנס לחוץ לארץ ויושב אצל לבן. אנחנו מזכירים תמיד את ההסתבכויות שלו עם רחל ועם לאה ועם לבן ועם בני לבן, אבל כדאי לזכור את הבעיות שיש אצל יעקב עצמו לפי פשוטו של מקרא. לא רק לחלק מן הפסוקים בתוך הפרשה שלנו מצד שמאל. ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. התקדמות אדירה. הוא מתקדם כל הזמן שם. אז מתחיל לפרק הבא של פרק למדלי. וישמע את דברי בני לבן לימו. לקח יעקב את כל אשר לאבינו. ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. עם אנטישמיות מסוג שאיתה הוא עוד לא נמצא. פתאום שומע את דברי בני לבן. עד עכשיו, 20 שנה, 14 שנה, לא שמע אותה. וירא יעקב את בני לבן, ואיננו עמו כתמול שלשום. הכל מתרחש יחד. הפנים משתנות, הצורה משתנה, הדיבורים משתנים, סגנון בסביבה משתנה. יעקב פתאום רואה שמשהו קורה, ומעניין שזה קורה כאשר הוא נמצא בתי. ויהי לו צאן רבות, משפחות, ועבדים, וגמלים, וחמורים. ואז פתאום הוא שומע כל מיני דיבורים, שקריים לחלוטין. הרי אביהם של הבנים האלה לבן, אמר מפורש, ניחשתי, ויברכני השם בגללך. הוא שומע את דברי בני לבן, והוא רואה בעקבות דברי בני לבן גם את בני לבן. לא את בני לבן בלבד, גם את בני לבן עצמו. בין הפסוקים האלה אתה מרגיש את ההרגשה שהוא היה משוכנע שהאבא מן הסתם טיפוס אחר. והבנים, הם מדברים, בדור חדש. אבל יש גם גוי טוב, אבא שלו. הוא ממשיך לשמוע את דבריהם, וממנו הוא לא שומע אף מילה, הוא לא אומר כלום. הוא רק לפעמים מסתכל אליו אחר. יאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. שלח יעקב, ויקרא לרחל וללאה, השדה אל צונו, נשים פה טוב לב. הקדוש ברוך הוא אומר שוב אל ארץ רבותיך. יעקב קורא לרחל וללאה, ויאמר להם, רואה אני את בני אביכם, כי איננו אליי כתמול שלשום. על מה הוא לא מספר להם? על דברי בני לבן, האחים שלהם. זה אולי פחות יפליא אותם. אבל הוא היה כאוב מאוד כשהוא ראה שגם לבן עצמו התחיל לשנות את הפנים. ואלוהי אבי היה עמדי. ועתנה ידעתן, יש כאן חילוק, אביכן החליף את מזכורתי עשרת מונים וכו' וכו'. ואז הוא אומר, ובא אליי האלוהים בחלום ואמר לי כך, אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם התיבה, אשר נדרת לי שם נדר. איך היה כתוב בהתגלות? שוב אל ארץ אבותיך. אבל יעקב כשהוא מדבר עם אנשים הוא מוסיף, אתה קומצא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ אבותיך, אל ארץ מולדתך. רן רחל ולאבא תאמרנה לו, העוד לנו חלק בנחלה בבית אבינו? אבל הנוכריות נחשבנו לו כי מחרנו ויאכל גם אכול את כספינו. אז טוב, פתאום שמת לב שפניו השתנו. חדש. אנחנו יודעות את זה מזמן. אנחנו קצת יותר בבית. לגבינו אין שום דבר חדש. כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו הוא לבנינו, ואתה כל אשר אמר אלוהים אליך עשה. הם נפגשים אחרי המרדה, בן פונה אל יעקב וכועס עליו. הוא אומר לו, ואתה לא חלפת ממכתוף, נכנפת לבית אביך. למה גנבת את אלוהי? יעקב עונה, וכאן נמצא העיקר, עונה תשובה שעליה לבן לא משיב. ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראיתי, כי אמרתי, הוא מזכיר לנו את הכי אמרתי, רק אין יראת אלוהים של אברהם מול אבימלך, כי יראיתי, כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מעמי. זה מה שאתה היית עושה בפועל. הוא מוסיף, לולי אלוהי אבי אברהם, ופחד יצחק היה, כי אתה ריקם שילחתני, ונגונגי ואת יגיע כפיי ראה אלוהים ויוכח אמש, זאת אומרת, מה שרצית לעשות הוא כן לשלח אותי. לא רצית גם לפי יעקב לגעת בי לרעה, לא רצית להרוג אותי. זה לא נאמר אצל יעקב אף פעם כטענה על הרב. מה רצית לעשות? להשאיר אותי לבד ואת בניי ומשותיי כאן. זה מאוד לא יפה. אבל למה זה נקרא לעצור את הכל? דן לבן ויאמר אל יעקב, והנה הוא מוכיח שאכן הוא צדק. הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצאן צאני, נכון? וכל אשר אתה רואה מי הוא. אבל זה שיודע הרבה לעשות נחמדות, לשקוט, לעקוד, להפסיק בסוף ולגמור, ולבנותיי, מה יצא לאלה היום, ולפניהן אשר ילדו, לא יגע בהם לרעה. וזה נכון, הוא גם לא רצה לגעת בהם לרעה, ויעקב לא טוען שהוא ביקש לגעת בהם. מה הוא כן ביקש? ביקש לעצור אותו, לא לתת לו לצאת. או לתת לו לצאת בלי נשותיו. ולמה יעקב לא יצא לבד? חז"ל כועסים על יעקב בצורה נוראית. רק קטע קטן מן המדרשים הקיימים, בתחתית העמוד. שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך, בראשית רבה במקום. אביך מצפה לך, אמך מצפה לך, אני בעצמי מצפה לך. ואז יעקב מתרגם את מה שנאמר לו ואומר לאנשים שהאלוהים אמר לו, קום צא מן הארץ הזאת. ביקש לעבר שנים בחוץ על הארץ. לא ניתנה לו רשות אלא כשייכנס לארץ. שנאמר שוב אל ארץ אבותיך אל ארץ מולדתך. אז הוא ביקש לעבר שנים. מה הוא רצה לעשות שם יעקב? המדרש לפיו בתנחומא מצד ימין. אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי יהיה הצדיק הזה לוקה, מדרש מפורש לחלוטין, ואינו מרגיש באיזה חטא הוא לוקה. הוא לא מבין על מה הוא לוקה, אני אלמד אותו מה החטא שלו. הרי ממודיעו, שנאמר, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא הגיעוך הצרות האלו אלא על שאחרת את מדרך. אם אתה מבקש שלא יגיעוך עוד צרות, קום עלה בית אל ועשה שם מזבח לאותו מקום שנדרת לי שם נדר, אנוכי האל בית אל אשר משכת שם הסיבה אשר נדרת לי שם נדר. מה יעקב רוצה? למה הוא לא עושה? מה לבן רוצה מזה? כל הצרות מגיעות על החטא הזה. נדמה לי שלבן לא רק ביקש, הוא גם כמעט יקרה. פרעה מבקש להרוג את הצרות. ניצב מבקש להרוג את יעקב. המן מבקש להרוג. כל אויב מבקש להילחם. לבן ביקש לעשות דבר אחד, לא להרוג. רק לא לאפשר את המפגש המחודש הזה של עם ישראל שהלך ונוצר כאן עם ארץ ישראל. וככה עוקרים את זה. הוא לא יערוב, לא ייגע, כל כך נחמד. ולבנותיי, מה אעשה לאלה היום? שום דבר. כלום. או לבניהם אשר ילד, הנכדים שלי. הוא לא ייגע באף אחד לרע. וזה מה ש... יעקב יצא מן הארץ, הוא הולך בדרך לכנען. הוא ישן, חולם חלום, וראשו נמצא על העץ. חלום שלו הוא רואה את המלכויות העולות ויורדות, את ההיסטוריה, את ההמשך, את הנצח. והוא יודע שעכשיו הולך להתחלף תפקיד בעולם. אביו היה אמור לגדל בעולם גם את יצחק, גם את יעקב, אבל גם את יצחק. סבו היה אמור לגדל בעולם גם את יצחק וגם את ישמעאל. הוא הראשון שהולך להקים עם. ההבדל בין מציבה לבית הוא מה שיאפיין את המהפכה ההיסטורית שמתרחשת שם. המציבה היא אבן פשוטה בתכלית, שמעמידים אותה במקום פתוח, וכל הרוצה לבוא וליטול את השם יבוא ויגיע. זה מה שעשה אברהם. הוא נטע אשל לבאר שבע וקרא שם בשם השם אל עולם. זה מה שעשה יצחק בצורות אחרות. הוא יצא לפתוח בשדה אחרי אנטישמיות נוראית מאבימלך ועבדיו. הוא בנה שוב מזבח בבאר שבע, שוב קרא ברית, ושוב הוא היה צריך להביא את זה אל עבדי אבימלך. יעקב צריך ללכת עכשיו למתחם אחר לגמרי. הוא צריך עכשיו לקחת את האבן שהוא עשה מציבה, וכשהוא יחזור הוא צריך לעשות ממנה בית. בבית יש קירות, ויש דלת, ויש מנעול, וישנם כללים. ומי שנכנס לשם בלי הזמנה, הוא גנב. ומי שפועל שלא לפי הכללים בבית, מסכן את שלומו של הבית. זאת מהפכה שלמה לתפקידם של עם ישראל בישראל. מציבה שהייתה אהובה בימי האבות הולכת עכשיו ומתחילה להיות שנואה. השאיפה הקוסמופוליטית, השאיפה האוניברסלית, שהיא כל כך יפה וכל כך נראית טהורה ונאיבית, שיכלו והיו צריכים להשתמש באברהם ויצחק, יעקב חייב להפסיק. הוא יודע את זה כי את זה אבא אמר לו בברכה, ועם זה הוא יוצא מן החלום. הוא מתחיל ללכת, ולפני שהוא הולך הוא לוקח את האבן, שם אותה מציבה ומתחייב. אם יהיה אלוהים עמדי, שמראני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ובדרך הזה אשר אנוכי הולך, זה לא רק בדרך הפיזית, אלא בכל המהלך שאני הולך לעשות. ושבתי בשלום אל בית אבי, כי אז האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים. וכל אשר תיתן לי עשר עצמנו. יש לי תפקיד, ואני הולך כדי למלא את התפקיד הזה. גוי וכל גויים יצא ממנו. זאת ההתחייבות האלוקית שהוא עברה ליעקב דרך ישראל. הוא צריך להקים עכשיו 12 שבטים, והוא צריך לחזור עם עם. ויצאו ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. כשרדפו אחרי יצחק, הוא היה צריך לקחת את הבאר ולעבור את יצחק. ומהבאר הבאה לעבור עתידה. אברהם היה מהלך לבד כל חייו בארץ נחם. והיה לו כבוד עצום מבחינה מוסרית. נשיא אלוהים אתה ומוכן. אבל הוא לא היה צריך להילחם. יעקב צריך להילחם. וממשיך דרכו יוסף, הוא ייתן את שכם, ויזכיר שהיא שכם אשר לקחתי מיד האמורי לחרבי ובקשתי. וירמוז לו אגב בסוגריים, שזה בעצם לא היה לא בחרבו ולא בקשתו, אלא בחרבם ובקשתם של שמעון ולוי, שאיתם הוא לא כל כך מסתדר. אבל זה נקודה אחרת. יעקב חייב להילחם על העם. הוא עם, הוא חוזר כעם. וזאת ההתחייבות שלו לקחת את המטיבה ולעשות מן העם. אולי נוכל להסיק בהמשך לנסות לברר מהו ההיפוך מלוז לביתם. אבל הוא קורא למקום בית אל. והוא בית שבו ישרה האלוהים. ומכאן ואילך כשאחזור ואהיה בדרך הזאת ואשמר בה, האלוקים יתגלה לעולם דרך בית. לשון אחר, דרך אומה. דרך עם עם כללים משלו, עם מצוות משלו, עם דברים לאומיים משלו. וזה לא כל כך קל, מעכשיו, את השאיפה להוציא מציון תורה ודבר השם מירושלים, צריך לעשות מתוך קטגוריה של עם לבדד ישבות. וזה משתנה לגמרי ממה שהיה לפני כן אצל אברהם. הוא מגיע אל לבן, והוא בעצם לא כל כך רוצה לך. אביך מצפה לך, אמך מצפה לך, אני בעצמי מצפה. ומה שגורם לו לצאת, זאת האנטישמיות והתגלמותה בצורה הכי הכי מפורשת שלך. בני לבן מתחילים לדבר, מה הם מדברים? היהודי הזה מתאשר על חשבוננו, מאשר לאבינו, עשה את כל הכבוד הזה, הוא מכובד, אנחנו לא, הכל בא מאיתנו, והמנהיג הגדול, האלוקי, או עד שהוא חש את האנטישמיות הזאת בהתגלמותה, הוא בכלל לא מוכשר לשמוע את הכל האלוקי הזה. כבר חלפו 14 השנים שהוא נשאר בשביל רחל ולאה, והוא כבר נמצא שנה ועוד שנה ועוד שנה, זה לי 20 שנה בביתך, שבהן הוא נשאר בעצם אחרי הזמן החיים. הוא בורח שהוא מוכרח. ואני יודעתי לזה מתכוון המדרש, שמתאר את זה שיעקב ביקש לעבר שנים בחוץ לארץ. יעקב ביקש לעשות מחוץ לארץ ירושלים. זה מה שקורה. ובאיזשהו מקום גם צדק. הוא הרגיש טוב שכשהוא יחזור לארץ, הדבר הראשון שיקרה זה שבינה תתחיל להסתובב עם החברות משכם. והסוף של זה מוכר. הרבה יותר קל לשמור על הילדים בקהילת קודש חרן מלהתחיל להסתובב בארץ ישראל. וכאן אין מלחמות קיומיות. אם אפשר להמתין קצת עם החזרה, זה יכול לא להזכיר. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לו שוב אל ארץ אבותיך, הוא שומע קום צא מן הארץ הזאת. כמו שזה לא נאמר. אבל זה מה ששומע. כי הוא יודע שזה מה שקשה לו. ועד שהוא לא יגיע חזרה לארץ, ויהפוך את המתיבה לבית, ויקים בית לאומי של תורה ושל אומה, שכולל בתוכו את כל מה שאיש תם יושב אוהלים לא רוצה, של צבא ותככים ומלחמות ויוסף והאחים ושכם, כל מה שלאיש תם יושב אוהלים לא נראה בכלל, עד שהוא לא ישוב הביתה, האלוהים לא יתגלה בעולם. הוא יודע, הוא הרי אמר בהתחלה שכשהוא ישוב בשלום אל בית אביו, רק אז והיה השם לי לאלוהים. רק אז יתגלה השם בעולם. כך הסבירו גם אבן עזרא וגם הרמב"ן בפרשת יהודה. אבל קשה לו לעשות. ולבן בסך הכל רוצה לעשות דבר אחד, להשאיר אותו כאן. לכן הוא לא אומר כלום. הוא בסך הכל חושב מה שהילדים שלו אומרים. הוא עושה את זה בצורה של נשיקות. הוא מנשק את כולם, הוא מתחייב לכולם, הוא אוהב את כולם. ובלבד שדבר אחד לא יתרחש, שהמפגש הזה בין עם לארץ לא יתרחש. לבן מייצג את הגוי שמאוד אוהב אותה, שאנחנו מסתובבים שם. הייתי פעם בדרשות של החתם סופר, מדרשה קצרה, נפלאה, על הרש"י הראשון של התורה, שאם יבואו אומות העולם ויאמרו לי, שים אתם שכבשתם ארצות שבעה עממים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא ברצונו נתנה ומטלה. הרבה יש מה להסביר שם, אבל החתם סופר אומר שם דבר פשוט. הגויים יבואו ויאמרו, שים אתם שכבשתם, זה לא מתאים ליהודים להתעסק בכיבושים. זה תפקיד של גויים, לכבוש ולעשות כל מיני דברים לא יפים. זה לא עסקים יהודים. יהודים שייכים לדבר אחר. צריכים ללמוד, הם צריכים להפיץ את האור בעולם. כיבושים, צבא, ריסים אתם שכבשתם. מה אתם כובשים? ארץ, ממלכה. לולי אבי, לולי אלוהי אברהם, לולי אלוהי יצחק, כי אתה ריקם שילחתני. את המשפחה שלי לא רצית לתת לי להביא לארץ. להמשיך את המסורת הזאת שלי ולהפוך את המטיבה ואם את מאיבה לבית, את זה לא היית מוכן לתת לי. זה ולמד מה ביקש לבן הערבי. פרעה לא גזר אלא על הזכרים. מלחמה. אבל לבן לא גזר על אף אחד כלום. הוא בסך הכל הצליח לשכנע אותנו לחכות קצת בחוץ לנו. וכמעט להשתכנע. וככה עוקרים את הכל. לא לאפשר לנו להיות אומה, ולא רק בודדים שנגידים בעולם כולו. זאת המלחמה הגדולה של יעקב. מה קורה ליעקב כשהוא מגיע לארץ? הוא מגיע לשכם. הוא עוד לא מרגיש קשיר להגיע לביתם. אלוהים נחר. אלוהים נחר צריכים להיות מוסרים והם עוד לא הוסרו. ואז הוא שומע שוב ציבור. קום עלי בית אל ושב שם. וקיים את הנדר שהיה שמשכת לי מטיבה. ובורכך מפני עשיו אחיך. ונאמר לו כבר אחרי שהוא כבר ראה את עשיו, כבר הצליח לצאת גם מלבן וגם מעשיו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין שום ערך לכל הסיבובים. אם לא תחזור לבית אל, ותקיים שם את זה. הוא מגיע לבית אל, ובדרך לבית אל, הוא פתאום נהיה עם. וזה הוא מגיע לבית. וכשמגיעים לבית אל, דבורה מינקת רבקה מהם. למה? כי עכשיו יסתיים התפקיד שלך. כדאי לזכור מתי נלקחה דבורה מינקת רבקה. היא נלקחה אחרי שלבן ניסה לשכנע את אליעזר עבד אברהם. של השידוך הוא חייב להסכים. אבל יש לו הצעה. תשב הנערה עמנו ימים או עשור. אחר תלך. שיתחתנו, אבל למה בארץ ישראל? אולי הוא יבוא הנה? שיבוא עוד קצת. וכשאין ברירה, היא אומרת, אלך, ורש"י מוסיף, רוצים או לא רוצים, אני הולך. זאת הייתה השאיפה שלו מאז ומעולם. הוא מבין שאין ברירה. הוא מבין שמהפלג המשפחתי הזה תימשך ההיסטוריה. את כל זה הוא מבין. הוא רק מנסה לעצור את זה, לפחות לדבר אחד. שלא יהפכו להיות מדינה. שיעשו הכל. אבל מדינה שלא יפה. ככה הם ירגיזו את כולם הכי הרבה. כשיעקב מצליח לחזור לבית אל ולבנות שם מזבח לאל העונה אותו ביום צרתו מפני אחיו, עכשיו מסתיימה רבקה בעולם. ועכשיו יכולה דבורה מנגד רבקה למות. ועכשיו קוברים אותו מתחת לבית אל, תחת האלון, והמקום יקרה על אותו. זה היה לא רק עצה. זה היה את זה כל אימון. רחל מתה כשהיא מסיימת את זה. והיא בצאת נפשה כי מתה, זאת אומרת לה, המיילדת, אל תראי כי גם זה לך בן. אל תראי כי גם זה לך בן, אז מה? אז למה לא תראי? ואם זה לא היה בן? אל תראי כי ממש את מה שרצה. והראשון קראת יוסף, ואמור יוסף השם לי בן אחר. קיבלת הכל, עכשיו ויהי בצאת נפשך. אביך מצפה לך, אמך מצפה לך, התפקיד של רבקה עוד לא הסתיים, היא יצאה עם דבורה מניסה כאשר ניסו להשאיר אותה שם, והיא צריכה לראות שהכל חזר חזרה, והמצבה נהייתה בית, ופה מקימים בית אל. יש כאן עם, שאם זה כן מנומס או לא מנומס, כשהוא נוסע בארץ ישראל, יש שחיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. אם זה כן מתחשק לו או לא מתחשק לו, ואם הגויים אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אם מעדיפים אותו כך או מעדיפים אותו אחרת, הוא מימש את מה שנקרא יותר. עכשיו גם התקיימה הברכה של לבן ברך בעל כורחו ולא הבין בכלל מה הוא אומר. את היי לאלפי רבבה, וירש דרך את שער שונאיו. מעולם הוא לא הבין שהוא עצמו יהיה בראש השער הזה ששונאיו. ועכשיו דרש שירש את השער. בית אל ולוד, רק משפט אחד. ממנו נמשיך ללבן. כמה פעמים חוזרים שהמקום היה נקרא לוז. והדבר באמת מוזר. לוז חוזרת ומספר עליה שוב בספר שופטים. וסביר להניח שזה לא אותה לוז. אבל לוז היא עיר שמופיעה בחז"ל בצורה מאוד מעניינת. עיר אגדית. חז"ל אומרים שעיר מאוד אגדית הייתה, בשני מקומות בגמרא, עיר אגדית מאוד שנקראה לוז. מה היו עושים בלוז? בלוז, כך מספרת הגמרא, וכך מספר המדרש רבה פה במקום, על באולם לוז, מלאך המוות לא היה שולט. מקום בעולם, חלקת אלוקים קטנה, שמלאך המוות לא שולט. איך מתים בכל זאת? פעם גם את זה צריך לעשות. אומר המדרש, איך מתו? היו יוצאים מחוץ לחומות, ומחוץ לחומות שם הלך המוות כמו שולט. אז אם לוז לא מתים בה, שואלת הגמרא, ומה עושים בה? מה עושים כל כך הרבה זמן בעיר הזאת? עונה הגמרא, היו צובעים בה. בלוז היו צובעים תכלת, מסביר שם רש"י וכולין, היו לוקחים את החילזון המפורסם שאיתו עושים את התכלת של הציפית, של הפתיל השמיני, והיו צובעים בה תכלת. בסוף השיעור שעבר דיברנו על התכלת שנוצרת מהצבעים של יששכר וזבולון, מהשחור הקרוב לכחול ומן הלבן. מה היה בלוז הזה? מלוז הזאת עושה יעקב בית אל. מה זו עיר שמלאך המוות לא שולט? אינני יודע. אבל אני מבין שאם מלאך המוות לא שולט, פירושו שהנתונים שבגללם אנחנו חייבים למות לא קיימים שם. כשאנחנו מתים, הנשמה והגוף נפרדים מחדש. הנשמה הטהורה שנתת בי יוצאת מהכלי והאפר מן האדמה ונשמת החיים מן השמיים שהיו מחוברים כל שנותיהם נפרדים. כשרבינו ביקש לא למות כי הנשמה והגוף יכלו להסתדר יחד. אם בלוז לא מתים, משמע בלוז חיים חיים שבהם הנשמה מסתדרת עם הגוף. מה עושים שם בלוז? צובעים תכלת. מה זה תכלת? אנחנו אמרנו שהתכלת הוא ערבוב צבעים של כחול ולבן. זה נכון רק ברמה הסובייקטיבית שלנו. התכלת, ממשיכים חז"ל, דומה לים. והים דומה לרקיע. והרקיע דומה לכיסא הכבוד. דברי חז"ל מפורסמים מאוד. ככה הם מסבירים את הכנף בטיל תכלת. תכלת דומה לים, והים לרקיע, והרקיע לכיסא הכבוד. כשאתה מנסה להבין את זה, רק רגע, אתה קצת נזכר. כי הרי מה זה תכלת אני לא יודע. מה זה כיסא הכבוד? אני ודאי לא יודע. אז מוכרחים לגלות לפי המושגים באמצע, הים. הים הוא באמת חלק. אבל לכל מי שפעם לקח קצת ים ביד, נכון מן הסתם אחזור. חלק זה בלוף. אין חלק. הים שקוף. אז הים לא עוזר לנו. צריך לרקיע. הרקיע גם הוא נראה את חלק מהם. אבל כל מי שלקח פעם קצת אטמוספירה ביד, גם האוויר הוא לא תחלת. והתחלת דומה לים, והים לרקיע, והרקיע לכיסא הכבוד, אז מה זה תחלת? והיינו מאוד מאוד עמוק. התחלת הוא איננו צבע. התחלת הוא איננו הצבעים של החולצות והספסלים שאנחנו מכירים. התחלת דומה לים. הים הוא תחלת רק כאשר אתה יכול להסתכל באופן. אבל אם אתה ננסה לממש אותו, אתה פתאום לא רואה שום צבע. והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד, והתכלת היא אותו הדבר שכאן בעולם אי אפשר אף פעם להגיע אליו, אי אפשר אף פעם לגעת בו, הוא התכלית של הכל. והשם בירך את אברהם בכל, וירחו, אומר הרמב"ן במידת התכלת. הוא השאיפה המתמדת שאף פעם לא תוכל לגעת. שתיגע בה, תעבור עליו ולא תצורו אחרי לבבכם ואחרי מיניכם, ושאתם זומים אחרי. אי אפשר לך. בשבילי עתידית, יש שבעה חוטים לבנים, והשמיני, זה שמעל הפרק. הוא יהיה פתיל כסף. ואדם יכול להתחיל לקרוא קריאת שמע מהרגע שהוא יודע להכיר בין תחלת ולבן. לקבל על עצמו עול מלכות שמיים מי שיודע להבחין בין השאיפות ובין מה שמתגלה מהם בפועל ומסוגל להתחיל ללכת. זה סימן שהוא התעורר כבר, הוא כבר הפסיק לחלום, הוא יכול להתחיל לקרוא קריאת שמע של שחרית. עכשיו קוראים קריאת שמע, שמכירים בין תחלת ולבן. לוז היא עיר שמלאך המוות לא שולט. מה עושים שם? בלוז היו צובעים תחלת. בלוז התחלת הייתה צבע ממש. בלוז, מה שאצלנו הוא אופק, היה מדיר. מי שיצא מהחומות של לוז, נפגש בפעם הראשונה במרחק שיש בין האדם לאופק. כשהאדם נברא, הוא נברא לעולם שהוא ראה בו המון המון חלק. תפקידו של האדם הוא להתחיל למלא את הארץ. וחיבשוה, ולאט לאט הוא יראה עוד ועוד מכשולים בדרך, ופחות ופחות את האופן. וכוחו של האדם הוא לדעת מדי פעם להתנסה מלמעלה, ולהגיע לויכולו, שגם זאת התכלית, ולראות את הכל מלמעלה. פעם אחת, שישה ימים הוא יעבוד, ולא יראה בכלל את הויכולו. אבל פעם אחת בשבוע הוא יעמוד מלמעלה ויראה את הכל. את היום השישי ויחולו השמיים והארץ לכל צבא. הוא לא יוכל לעשות כלום, הוא יצא מהשבילים, הוא לא יכול להצטרף, הוא לא יכול לעשות שום דבר. כל מלאכת מחשבת אסורה. הוא צריך רק לשבות ולראות הכל יחד. לא שבת מכל מלאכת אשר ברא אלוהים לעשות. אז מזמור שיר ליום השבת, הוא לא ידבר רק על מה רבו מעשיך השם. עוד פרט, ועוד פרט, ועוד פרט, כמו בכל יום בשחרית. אלא על מה גדלו מעשיך השם. ויתחיל לראות את הכל מאיזשהו עוד. אבל בששת ימי המעשה הוא חייב לחיות כאן למטה ולדעת שהתחלת ברוך. בלוז תורכים תחלת. בלוז חולמים חלומות. בלוז הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כשמתעוררים יש אבן במרשותיו. וכשמתעוררים בלוז ומבינים שהתפקיד שלנו הוא להביא את האופק הזה לעולם כאן, הופכים את השם לוז לבית אל, ונותנים לרעיונות של התחלת האלה ממשות של בית. ומורידים את התחלת ומעלים אותנו בני האדם אל השמיים. זה התפקיד של יעקב. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ נען, היא בית אל. בית אל הזאת שבה נגלו אליו האלוהים, הוא קורא אל בית אל, ריבונו של עולם, מעתה ואילך יגלה אלינו לא רק בלוז, אלא בבית אל. בעם, בארץ, במדינה, במציאות הכי פיזית, הצבאי של ויסה ויהי חיטת אלוהים על הארץ, החקלאי של המרעה צאן אשר לעבדנו, של המרעה של דותן ושל שכם, של הפכחים של יוסף ויהודה. כאן בבית אל ריבונו של עולם תהיה אל בית אל. זאת התפילה של יעקב. זה מה שכל כך קשה ליעקב לנו. כל כך קל יותר לחיות בתחלת, שלא צריך להתעסק בדברים הארציים הקטנים האלה, שאנחנו כאן בארץ נדעים. הרבה יותר קל בהמון קהילות קודש, שבהם אפשר לעסוק רק בשמיים. ועל הבעיות שלנו כאן הקיומיות, לדבר מלמעלה. אבל לא כך מתגלה הקדוש ברוך הוא בראש. הוא יתגלה דרך עם לבדד משכות. ובגויים לא יקושה. הזמן קצר מאוד, אבל מעניין מי אמר את העם לבדם. אני נדלג לעמוד הבא, רק נראה שם דבר אחד מעלה. בתוך כל מה שרציתי להיכנס אליו, נראה רק נקודה אחת. בלעם, בלעם, הלכנו רחוק רחוק. בלעם הוא האיש הבא בתורה, שנפגוש אותו בארם. מן ארם ינכי נבלק, ואמור לך ארלי ישראל. לך קו עלי יעקב ולך זו עם הישראל. מן ארם. כל כך מוזר. ונתן בן עוזיאל בתרגומו, מכניס אותנו לאיזה מין עולם מוזר כל כך. נשלח מלאכים אל בלעם בן באור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמולי קרולו לאמור הנה עם יצא ממצרים הנה חיצאי בין הארץ עם יצא ממצרים עם צריכים לעשות איתו משהו והולכים אל בלעם ומבקשים ממנו שיפתור את הבעיה הזאת של העם ושדר איסגדין לבט ונתן מנוזיאל שלח איסגדין ומלאכים לבט אל לבן הארמי הוא בלעם. איזה רעיון מוזר. לבן הארמי הוא בלעם. מאיפה זה בא? איפה זה נפל פתאום? לבן הארמי הוא בלעם. דבעה למפלאה יעם הבית. זה הארמי שרוצה לבלוע את האף. בהמשך מספר את התורה שבלעם עושה המון דברים. הוא בא ומקלל את ישראל. די לזכור איך הוא מקלל את ישראל. הוא מקלל את ישראל וזה מתהפך לו. גם הוא אומר המון דברים טובים. המון נשיקות הוא נותן. הוא מתכוון להפך. יוצא לו המון טוב. ומהתור אפשר להבין בדיוק מה הוא התכוון. הוא לא מברך את ישראל שימות, כי הוא לא אומר להם שיחיו. הוא מתכוון להאט. הוא אומר להם, הם עם לבדד ישכון. זאת אומרת, מה הכללה? הם עם לא לבדד ישכון. ובגויים לא יתחשב. זאת אומרת, מה הכללה? ובגויים כן יתחשב. וכל מה שהוא רוצה. תמשיכו לחיות. ושזה לא ילך לו עם הכללות, הוא יציע את האחר פשוטה. יש תמות מניעה. אפשר ניתן לעשות התבוללות. זה הולך טוב. את העם הזה לא גומרים עם חרבות בלק. זה לא הולך. את העם הזה גומרים שמפליקים את הייחודיות שלו. שיסתובב קצת בגולים. יסתובב בין בנות מדיין, יעביר כל מיני רעיונות, ולאט לאט הן תפוסנו. יודעות לעשות את זה, ואם אנחנו לא הצלחנו לעשות את זה בכללות שנהפכו, בוא ניתן להן לעשות. אחר כך גומרים את בלעם. איך גומרים אותו? ויתבעו על מדיין כאשר שבעה השם את משה ויערבו כל זכר, זוהי המלחמה לחמשת מלכי מדיין. שאחר כך משה כוסף על פקודי החיים, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם. מי זה מלכי מדיין? את דבי, את רקם, את צור, את חור ואת רבע. צור, אומרים חז"ל, זה בלק. כוסית בצור. ואלה חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. ושוב יונתן בן עוזיאל. ניתך, ארוך, אני קרא רק חלק קטן. את מלכי מדיינאי קטלו על כתולי משרתון, את מלכי מדיין קטלו על מחנותיהם, את אבי, את רקם, את צור, הוא בלק, את חור ואת רבע חמשת מלכי מדיין. עכשיו לעיקר. מדרש מוזר כל כך, שאולי היה צריך שיעור שלם בשבילו, אבל עכשיו הוא ברור לחלוטין. ואת בלעם בן באור הרגו בחרב, קטלו בסייפה. סייפה. זה הסיפור. ויהי. כיוון שראה בלעם חייבה, בלעם הרשע, יד פנחס כהן, סיפור אגדי, ראה בלעם הרשע את פנחס הכהן, תראו איתי היה, זה הקנאי, זה לפרשות האלה, רודף אחריו, עבד מלצה דפוסטי, אנחנו שוב חוסם, עשה איזה קסם ופרח באוויר שמיה, מיד, מיד, בארמית ארץ ישראלית, ענו מנופלות, מיד, מיד איתקר פנחס, נזכר פנחס, שמע רבה, הזכיר או נזכר פנחס בשם הגדול והקדוש. ואמר את השם המפורש, וגם הוא הצליח לפרוח, זה הקסם שלנו. הוא פרח בטרוי, ואח די ברי שאי, ואח. קודם כל תפס אותו בראש, הוריד אותו למטה. שם אותו עכשיו על הקרקע. שלף סייפה הוא בא למקדל, הוציא את החרב ורצה להרוג אותו. תמוע כל כך. פתח פומי במילי תחנוני. וזה הוא יודע לעבוד בלם. זה מה שעושה תמיד, הוא דיבר, וגם פה הוא מדבר, נראה מה הוא אומר. ואמר לפנחס, אם תקיים, שוב, נו נופלת, אם זה אם, אם תקיים יד נפשי, אם תקיים אותי, אם לא תהרוג אותי, משתבן אני נשבע לך שכל הימים שאני אהיה קיים, לא אקלל יותר את עמך. ענה ואמר לו, לכן הבאתי את הכל, הלא אנטו לבן הרמה, הרי אתה לבן הארמי. ועכשיו מה רוצים מלבן? בן עזרא לא יודעים מה רוצים מלבן. הנה מה רוצים. זה בית למשסי היו יעקב. רצית לקלל את יעקב. איזה לקלל? נשקתי אותו. רצית שהוא לא יחזור לארץ. שהוא יחזור איכם. שלא תחזור אל המשפחת יעקב. שעם ישראל לא יהיה בארצו. והלאה זה רק מתחיל. דבאית, הלא אנטו לבן הרמה, דבאית למשסי היד יעקב אבונם. ונחתת למצרים בגין למוזדה זרה. ואתה הוא זה שגרמת שנרד למצרים. ועכשיו ההסבר לפי המהר"ל, כשירדנו למצרים, התברר לנו שאנחנו עם, ולכן ככה יצאנו מלבן. כשירדנו למצרים, יצאנו משם גוי מקרב גוי. עם בני ישראל, נצטרכנו לצאת מהאסון של לבן כשירדנו למצרים. ערבי עובד אבי וירד מצרימה. שם ויענונו, אבל שם היינו עם. שם ידענו שאנחנו עם. שם לא שינינו את שמינו ולא שינינו את מלבושינו. כמעט עשינו את זה אצלו. אבל כשירדנו מצרימה נהיינו בני אדם. חזרנו להיות מה שאנחנו. ובשר בנפקו ממצרים. גרית בהון עמלק ישיע. אחר כך גרית, ומה רוצים מהלבן הזה זכר? הוא השם שירדנו ובזכותו ירדנו, והוא גירה בנו את עמלק עכשיו. וכדון התגרת, התגרת למילות יתון, ועכשיו באת לקלל אותם. וכאן העיקר. אתה השם בכל. לבן מייצג דיבור. ועכשיו העיקר והדבר החשוב לנו ביותר. וכיוון דחמית דלא אהן ינגופת. שראית שכל הפטנטים לא עובדים. ולא קבל מימרדה השם נח. המליחת מלכה פישה ית בלק. נמלכת את בלק. והצאת לו למוקמה ית נטי בפרשת אורך. וראית שהכל לא הולך, הבנת שרק שתאבד לנו את הערכים אתה תצליח. שמת אותו ואמרת לו, תשים את הבנות שלך בפרשת דרכים. למצאי היפות. ונפלו בגלכן מנהון 24,000. ואז היה מדיחה. בגלכה. ואית אפשר טוב לנקי מהיתרש. אי אפשר לכם. מיד שלב פייפה מציקי וכאן. אדם מוזרה מאוד. מכל העולם שבו. רן הערמי ביקש להשאיר אותנו יפים וטובים ומתקיימים בגלות. ככה נוכל להמשיך לחלום חלומות עלוב, לעסוק בתכלת ולא לעצבן את העולם. וזה אפשר לעשות כשבולעים אותנו בלי עם. ולהפסיק את היותנו עם, ולעקור את הכל הרבה יותר. כל החרבות. נראה לי שאם הדברים נכונים תמיד, נכונים בימים שלנו, אולי עוד יותר.